שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ח' במסכת העירובין. נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 9 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. שלושת הראשונים הם בעצם השלמות לדברים שראינו אתמול. בשביל החלק הראשון נזכיר את מה שרב שיזווי אמר אתמול בלי להיכנס לפרטים בשביל לא להסתבך, אלא רק ממש בכלליות, וזה שרב שיזווי אמר שאם יש מבוי, שאומנם כרגע הוא מתוקן לגמרי, אבל יכול להיות שיום אחד יבוא מישהו ויבנה שם איזשהו בית שיגרום לו להיות לא מתוקן, אז אפילו שהוא עוד לא בנה, כבר עכשיו אנחנו אוסרים. כי הרי אם נתיר עכשיו, אנשים יתרגלו לטלטל שם, ואז הם יתירו לעצמם גם עם מישהו שם יבוא ויבנה את הבית. לכן כבר עכשיו זה אסור. זה החשש של רב שיזווי, אבל הוא הגביל את זה דווקא כשהחשש הוא מאדם פרטי. לא מציבור. למה? כי ציבור הוא פחות יעיל מאדם פרטי. אדם פרטי יום אחד רוצה לבנות, מביא קבלן ובונה. ציבור צריך 1,000 אישורים וועדות והצבעות ושכולם יסכימו. זה לא יקרה כל כך מהר, לכן לציבור לא חששו. זה מה שראינו אתמול. עכשיו נביא ראיה להבדל הזה בין ציבור לאדם פרטי, הפעם מהרמת השפעה. כלומר, אם יש הרמת השפעה שהיא רחבה 4 על 4 טפחים והיא גבוהה 10 טפחים, היא נחשבת רשות היחיד וגם יכולה לחשב כמחיצה, והשאלה היא האם אפשר לסמוך על זה, או שצריך לחשוש שאם נתרגל להתיר ויום אחד פתאום יפנו את ההשפעה, אנשים עדיין יתירו. ולגבי זה אנחנו רואים כאמור שיש הבדל בין ציבור לבין יחיד. המקרה של יחיד זה שאם יש מבוי שבמקום אחד מהקטלים הארוכים שלו, יש פשוט ערימת השפעה, שההשפעה הזאת היא משמשת כמחיצה. תראו את זה בציור 45. ובמקרה כזה, רבי חשש להתיר לטלטל במבוי, וחכמים אסרו לגמרי, לא רק חששו. ולמה? כי אומנם כרגע זה בסדר, אבל מדובר בהשפעה של אדם יחיד, ויכול להיות שיום אחד הוא יחליט לפנות אותה, לכן כבר עכשיו זה אסור. זה בהשפעה של יחיד. המקרה של ציבור זה שאם יש לי ממש מחוץ לחלון ערימת השפעה ציבורית, והיא רחבה 4 על 4 טפחים, והיא גבוהה 10, כך שהיא נחשבת רשות היחיד, אז אם אני אוכל למשל תפוח, כשסיימתי אני יכול לזרוק מהחלון את התפוח מהבית אל ערימת ההשפעה, כי אני בעצם מעביר מרשות היחיד לרשות היחיד, וכאן לא חוששים שיום אחד פתאום יפנו את ההשפעה, כי ההשפעה הזאת היא לא של יחיד, אלא של ציבור, וציבור לצערנו הוא פחות יעיל, והוא לא עושה דברים כל כך מהר, ולא חוששים שהוא פתאום יפנה את ההשפעה. עד כאן הראיה להבדל בין ציבור ליחיד. בסוגריים נוסיף עוד משהו לגבי עצם הדבר הזה, שלמרות שכרגע מבוי הוא מותר, אבל כיוון שאולי יום אחד זה ישתנה, כבר עכשיו אוסרים, אז הבאנו דוגמה של השפעה. יש עוד דוגמה, וזה שאחד מהכתלים של המבוי זה לא השפעה ולא כותל, אלא ים, ומדובר בים שהוא לא יורד בעדינות ככה, בזווית מאוד קטנה, אלא יחסית תלול, שב-400 הוא יורד 10 טפחים, זה נחשב כרגע מחיצה, אבל גם על זה אי אפשר לסמוך, כי הים זה דבר שזז ומשתנה, ויכול להיות שיום אחד הוא יעלה סרטון, כלומר שיהיה הרימה של חול, שם וזה כבר לא יהיה כזה תלול ולא יחשב מחיצה, ולכן כבר עכשיו אוסרים. וגמרא מספרת על המריימר שבאמת אסר במקרה דומה בסורה ולא הסתמך על הים אלא שם רשתות של דייגים כמחיצה. ועד כאן החלק הראשון. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד א', ושימו לב שכאן יש 4 שורות שראינו אותם כבר אתמול, ולכן אנחנו קופצים למילה גופה 7 שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו מתחילים את החלק השני. החלק השני מתייחס לדין של רב שראינו אתמול, שיש מבוי שהוא מצד אחד פתוח לרשות הרבים, ובצד השני הוא פתוח לחצר שהיא רחבה יותר מהמבוי. ואמרנו שמבחינת מחיצות אין כאן שום בעיה, אפילו שהחצר פתוחה מהצד השני שלה לרשות הרבים אחרת, זה לא משנה, זה לא נחשב מבוי מפולש, ומספיק להכי וקורה. זה מבחינת מחיצות. אבל יש בעיה אחרת, וזה מבחינת עירוב. כלומר, אם החצר והמבוי לא עשו עירוב ביניהם, כך שאסור לטלטל בין החצר למבוי, אז בחצר עצמה מותר עדיין לטלטל, אבל במבוי אסור. למה בחצר מותר ובמבוי אסור? כי כשמסתכלים מהחצר לכיוון המבוי, אז יש שם כתלים משני צידי המבוי, ורק בפתח של המבוי אין כותל, אבל כשמסתכלים מהמבוי לכיוון החצר, הוא פרוץ לגמרי לחצר. זה מה שנקרא נראה מבחוץ ושווה מבפנים, כלומר רואים את המחיצה מהחצר למבוי, אבל לא רואים אותה מהמבוי לחצר, ולכן בחצר עצמה מותר לטלטל, כי לא פרוצה לגמרי למקום שאסור עליה, המבוי, אבל במבוי עצמו אסור לטלטל, כי הוא כן פרוץ לגמרי לחצר. זה מה שראינו אתמול. ועכשיו שואל את זה רבא בר אולה, אם זה כל החידוש של רב, לא צריך את רב בשביל זה. יש משנה בצדיק ב' שאומרת בדיוק את זה, שאם יש חצר קטנה שפרוצה לחצר גדולה והם לא עשו עירוב ביניהם, אז בחצר הקטנה אסור לטלטל, כי היא פרוצה לגמרי לגדולה. בחצר הגדולה לעומת זאת מותר לטלטל, כי היא לא פרוצה לגמרי לחצר הקטנה, אלא יש קטלים בשני הצדדים, גיפופי, ורק באמצע יש את המעבר לחצר הקטנה. זו השאלה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק. באמת בשביל דיני עירוב לגבי חצר גדולה וקטנה, לזה לא צריך את רב. אז למה כן צריך את רב? לגבי עצם המחיצות. שהיינו חושבים שאומנם החצר יש לה מחיצות, אבל כאן כיוון שהרבים בוקעים בה, כלומר אנשים משתמשים במבוי והחצר הזאת כמעבר בין רשות הרבים אחת לאחרת, אז אולי זה בכלל לא נחשב מחיצות והחצר הזאת אסורה אם לא יעשו תיקון נוסף, כמה שמלן שזה עדיין נחשב מחיצות והיא מותרת. זו התשובה, ואם זה באמת נשאר, אבל גם על זה נשאל שאלה, שלכאורה גם את זה אנחנו כבר יודעים, כי יש ברייתא שאומרת שחצר שרבים נכנסים בה עדיין נחשבת רשות היחיד לגבי שבת, אז עדיין לכאורה השאלה למה צריך את רב, על זה הגמרא עונה שתי תשובות. א', אולי צריך את רב בשביל ללמד שאפילו כשהמחיצות זה כנגד זה, גם אז זה נחשב מחיצות, אבל את זה הגמרא דוחה, כי אמנם זה נכון, אבל לא על זה רב דיבר, כי כמו שראינו אתמול לפי רבה, כל הסוגיה שראינו אתמול זה כשהמחיצות לא זה כנגד זה. לכן תשובה שנייה, כשהברייתא אמרה שחצר שרבים נכנסים לה נחשבת רשות היחיד, יכול להיות שהתכוונה רק מדאורייתא, כלומר רק לחומרה. כלומר, שאם מישהו עומד ברחוב וזורק כדור מהרחוב לחצר, הוא חייב, כי הוא הכניס לרשות היחיד. אבל אולי מדרבנן מחמירים ואומרים שזה לא נחשב ואסור לטלטל בה, כמה שמלן מה שאמר רב, שזה נחשב רשות היחיד, והיא לא צריכה עוד תיקון ומותר לטלטל בה. עד כאן החלק השני. החלק השלישי זה במילה איתמר בשורה החמישית בעמוד ב', וזה לגבי מבוי שעשוי כנדל. יש כמה הסברים, נלך כאן לפי המערשל בהסבר רשי, תראו בציור 50 בגמרא של מאורות הדף היומי, וזה שיש מבוי אחד ראשי, ונניח בצד שמאל של המבוי, כל כמה זמן יוצא עוד מבוי החוצה לכיוון איזשהו כביש אנכי, שוב כדאי לראות בציור, והדין הוא אומר הבעיה שבכניסה הראשית למבוי שמים צורת הפתח, ובכל אחת מהכניסות למבואות הצדדיים שמים לחי או קורה. רב לעומת זאת לא מבין איך הבעיה הגיע לפתרון הזה, אלא לדעתו מדובר פה בעצם באוסף של מבואות עקומים שמחוברים אחד לשני, וממילא בכניסות שמים לחי או קורה, ובפינות צריך לעשות כמו במבוי עקום שלדעתו פוסקים כמו רב, שבפינות הפנימיות של הראשים שמים צורת הפתח, ובשאר הכניסות לחי או קורה. תראו את זה בציור 51, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון, זה כבר לא קשור למה שראינו אתמול, אלא פשוט דין חדש לגבי מבוי, וזה שעד עכשיו דיברנו על מבוי שהכניסה שלו היא ישרה, כלומר ששני הקטלים של המבוי מתחילים מאותו קו ברשות הרבים. אבל מה קורה במבוי שבכניסה שלו מרשות הרבים, כותל אחד ארוך יותר, כלומר בולט יותר לתוך רשות הרבים? אז אם מדובר בפרש קטן, נניח חמה, שתי עמות, יש מחלוקת. רב כהנא בר תחליפה אומר ששמים את הקורה באלכסון, כלומר מהסוף של הכותל הארוך עד הסוף של הכותל הקצר. רב אומר ששמים את הקורה ישר, כלומר מניחים את הקורה בקו של הכותל הקצר יותר. תראו ציור 53, כך שיוצא שחלק מהכותל הארוך יותר הוא בעצם בלי קורה. אז שוב, לפי רב כהנא בר תחליפה שמים באלכסון, לפי רבה שמים ישר. ומה המחלוקת? מסביר רבה שהמחלוקת היא מחלוקת עקרונית בלמה בכלל שמים קורה. רב כהנא מבין שהקורה היא בעצם משמשת כסוג של מחיצה. אמנם היא לא באמת עושה מחיצה, אבל זה מחיצה סמלית. אנחנו עושים כאילו שהדופן של הקורה הולך ויורד למטה, מה שנקרא גוד אחית, וזה בעצם סוגר את המבוי, ואין שום בעיה שמחיצה כזאת תהיה באלכסון, למה לא? לעומת זאת רב אומר שהקורה לא באמת משמשת כמחיצה למבוי, אלא היא משמשת כהיכר, שאנשים ישימו לב שעכשיו הם במבוי, ולא בטעות יטלטלו מהמבוי לרשות הרבים, או שלא יטעו לחשוב שהמבוי זה כמו רשות הרבים, ואז יום אחד יטלטלו גם ברשות הרבים עצמה, והיכר כזה לא יכול להיות באלכסון, או כי לא ישימו לב לזה, או כי מי שבחלק האלכסוני במשולש ליד הקורה לא ישים לב להיכר, לכן אי אפשר באלכסון. זו המחלוקת, ונזכיר, כל זה כשההפרש בין הקטלים הוא לא גדול. אבל אם ההפרש גדול, אז כולם יודעים שאי אפשר לשים באלכסון, אלא ישר. מה זה הפרש גדול? אז אפשרות אחת זה שההפרש הוא 400, שזה בעצם האורך המינימלי של מבוי, ואז אנחנו אומרים שמה שמחוץ לקורה הוא בעצם מבוי בפני עצמו, ואת הקורה שמים ישר, ומה שבחוץ אסור בטלטול. אפשרות נוספת, מוסיף רב כהנא, זה שגם אם ההפרש לא 400, אבל אם נשים קורה באלכסון, הקורה עצמה תהיה יותר מ-10 אמות, גם אז אי אפשר לשים אותה, כי הרי כמו שלמדנו ממש בתחילת המסכת, הקורה לא יכולה להיות יותר מ-10 אמות, ובמקרה כזה, גם כן, אי אפשר לשים באלכסון מפינה לפינה, אלא אומר הריטווה, יקצרו קצת, וגם לפי רב כהנא בר תחליפה, ישימו את הקורה בצורה כזאת שהיא לא תהיה יותר מ-10 אמות. עד כאן לגבי כששני הקטלים של המבוי לא באותו אורך, ובזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את מה שראינו אתמול, שיש הבדל בין ציבור ליחיד, שביחיד חוששים שיום אחד הוא פתאום יבנה או יפנה את ההשפעה, ובציבור לא, ולכן בהשפעה של יחיד שהיא משמשת כמחיצה, אי אפשר לסמוך עליה גם עכשיו, כי אולי יום אחד הוא יפנה, אבל בהשפעה של ציבור שמשמשת כרשות היחיד, אפשר לסמוך על זה, כי הם לא כל כך מהר יפנו. זה בחלק הראשון. בחלק השני, לגבי הדין של רב שראינו אתמול, שמבוי שפתוח לחצר, שאסור לטלטל במבוי אבל מותר בחצר, כי הם לא עשו עירוב ביניהם, שאלנו הרי זה משנה מפורשת, פנינו כאן החידוש של רב, זה לא לגבי העירוב, זה באמת משנה, אלא זה חידוש שאפילו שאנשים הולכים דרך חצר בין רשות הרבים אחת לאחרת, זה עדיין עכשיו רשות היחיד ומותר לטלטל בה. עכשיו על זה שאלנו גם זה משנה, וענינו או שהחידוש הוא שזה מותר אפילו שהפתחים זה מול זה, או שהחידוש הוא שאומרים שזה רשות היחיד לא רק מדאורייתא לחומרא, אלא גם מדרבנן לכולה שמותר לטלטל באותה חצר, זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על מבוי שעשוי כנדל, שהבאי אמר שעושים צורת הפתח למבוי הראשי, ובשאר הכניסות עושים לחי או קורה. רב החולק על זה ואומר שזה בעצם אוסף של מבואות עקומים, ולכן בפינות הפנימיות של הראשי הם עושים צורת הפתח, כמו דעת רב במבוי עקום, ובכניסות עושים לחי או קורה, זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על מבוי שכותל אחד ארוך יותר מהכותל השני, אם זה בפער קטן רב קנבר תחליף אומר ששמים את הקורה באלכסון, ורב אומר עדיין שמים ישר כנגד הכותל הקצר יותר, והוא הסביר שבעצם זו מחלוקת מאוד עקרונית לגבי קורה, שלרב כהנה זה משום מחיצה, ומחיצה יכולה להיות גם באלכסון, ולרבה זה משום היכר, והיכר לא יכול להיות באלכסון, בכל אופן כל זה כשהפער הוא קטן, אם הפער גדול של 4 אמות, או שהאורך של הקורה היא יותר גדול מ-10 אמות, אז אי אפשר באלכסון. אז אי אפשר כזה באלכסון, אלא אם זה 4 אמות, אז שמים את זה ישר, אם זה יותר מ-10 אמות בקורה, פשוט שמים אותה בזווית כזאת שהיא לא תהיה יותר מ-10 אמות, כל טוב.